שמי דודו, למי שלא מכיר, יש לי באמת זכות גדולה לקבל את הלמה. יש לי למעשה, אמרו לי 3 דקות, להציג 2 מהדברים הכי יקרים לליבי. זה את המורה שלי, את למה דבורה, דמות שהצליחה לעשות משהו מדהים, זה לפתוח לי את הלב קצת, בדרך שקודם לא הצלחתי, ולהציג את הלימוד הזה של דרמה, שהוא עברה אליי על ידי למה דבורה, 7.5 שנים שאני בלימוד, ובמהלכם הלימוד הזה רק הולך ונחשף עם עומקו ואושרו. אז אני צריך לעשות את זה 3 דקות, וכבר 1 דקה בזבזתי. לפני 2.5 שנים, הלמה הייתה בריטריט, וחוקה ממני פיזית, שעה שאשתי הייתה בבית חולים, לאחר ניתוח שהסירו לה את השחלה, ולאחר שתוצאות הביופסיה הגיעו, התבשרנו על ידי הרופא שלה שהיא חולה בסרטן. רבים מכירים את הסיפור, ורבים פה לקחו חלק בתמיכה בנועה ובי, ועודנו לכם, ונמשיך להודות לכם. אתם יודעים, בשורה על סרטן יכולה בקלות להפיל לבן אדם, ליגון, לייאוש, לחוסר תקווה, ועם הכאב הגדול, הוא היה גדול, שהמחלה הזאת הביאה לחיי, והפחד לאבד את הבזות שלי, שהיא גם אימא לארבעת ילדינו, הופיע לימוד שספקתי מלמה דבורה לאורך השנים, כגורם מאוד מרכזי, אולי המרכזי, ביכולת שלי להתמודד עם המצב החדש. עשרות ואולי מאות שעות של הקשבה ללימוד הזה מפי למה דבורה, שעבורי כל פעם ששמעתי את קולה מעביר אליי את הלימוד, זה הצליח להגיע ולגעת לי עמוק בלב, והצליח כנראה לשנות אותי, ולאפשר לי לגייס מחלה מאיימת שכזאת, כהזדמנות לתרגול, להתפתחות, וגם לתמוך בסביבה שלי ובי. עבורי זו הייתה נקודת מבחן בדרך הזאת, שגם הלימוד וגם הדמות שהביאה את הלימוד הזה לחיי, זה אמיתי, זה לא תיאורטי, ושיש להם את הכוח להשפיע ולשנות. אז את המתנה הזאת זכיתי לקבל מלמה דבורה, ובשבילי כבר אין ממש הפרדה בין הדרמה עצמה לבין מי שמעבירה את הדרמה אליי. אז אחרי שנים של לימוד ותרגול מפי הלמה, עבורי היא משענת אמיתית, מקלט ומקור לתקווה, וזו זכות בשבילי להזמין את מי שאני לא יודע איך היו נראים החיים שלי ללא הנוכחות שלה, ומי שבחוויה שלי נתנה לי את המתנה היקרה מכל. אז תרשו לי להזמין את למה דבורה.
ערב טוב לכם. אנחנו בשיעור השני של הפרק הנפלא של מאסטר שנטידבה על הקדשת החסד שלנו. ועשינו המון חסד, יש לנו מה להקדיש, רק צריך ללמוד איך לעשות את זה טוב. ואנחנו נתחיל באופן מסורתי עם המנדלה. נמשיך בתפילת המקלט. אז התחלנו לדבר על הפרק של מאסטר שנטידבה, על הפרק של הקדשת החסד. ואנחנו נתחיל היום מהמשך של הדיון של איך למסור את החסד, איך לשלוח את הקרמה הטובה שצברנו לאחרים. אחר כך נדבר על קרמות ספציפיות. כמה טובות ספציפיות שכל אחד מאיתנו יכול לשלוח. ואני גם ממשיך להביך אתכם וממשיך להזכיר לכם את כל החסד המדהים שאתם עשיתם, שתוכלו גם אותו לגבש ולחשוב עליו ולשמוח בו ולשלוח אותו. ואז נחזור למאסטר שנטידבה ונקבל את עצתו לאן לשלוח אותו. אז נתחיל מאיך לשלוח את הקרמה, ונחזור קצת על הדברים שאמרנו ונמשיך משם. רוב האנשים בכלל לא מודעים לזרעים שיש להם בתודעה שלהם, הרישומים המנטליים שנצברים בתודעה שלנו כתוצאה מעשייה, דיבור, מחשבה. כל מעשה, דיבור, מחשבה שאנחנו עושים, לכל זה נקרא מעשה, לכל שלושת אלה, עשייה, דיבור, מחשבה. כל דבר כזה משאיר חותם בתודעה שלנו, משאיר רישום בתודעה שלנו. הרישום הזה לא נמחק, הוא לא נעלם, הוא נשאר, הוא הולך איתנו. הרבה פעמים שלב מסוים הוא עובר לתת מודע ואנחנו לא מודעים ולא זוכרים. והרישומים האלה דוגרים להם שם בתת מודע וצוברים אנרגיה, מתעצמים לפי המעשים שלנו, לפי הנטיות שלנו. וכשמגיע הזמנה הם מבשילים. ולהבשיל זה אומר שקורה משהו במציאות שלי. כשקורה משהו במציאות שלי הוא תוצאה של הפשלה כזאת של רישום מנטלי שנותר בתודעתי, שאני שמתי בתודעתי. אין אף אחד אחר שיכול לשים אותו שם. רק אני, כתוצאה ממה שעשיתי, אמרתי, חשבתי בעבר. אז אנחנו קוראים לדברים האלה, לרישומים האלה, זרעים. בטיבטית בקצ'ק. בסנסקריט אומרים לפעמים סנסקרה, לפעמים אומרים וסנה. אז הרבה אנשים שומעים את המילה זרע, הם חושבים כמו זרע של תפוח או משהו כזה. לצורך העניין שלנו, לצורך הפרק שלנו, של המסירה של הקרמה, וגם באופן כללי זה נכון, אנחנו נחשוב על הזרעים האלה כעל מעין רסיסים זעירים, 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 שקופים של קריסטל כאילו, שיושבים בצ'קרת הלב שלנו. צ'קרת הלב שלנו זה נקודה קטנה שנמצאת במה שאנחנו קוראים הערוץ המרכזי שלנו, שזה ערוץ אנרגטי, זה לא משהו ש... חותכים את הגוף, אפשר לראות אותו. אבל הוא נמצא במרכז הגוף שלנו, עובר לאורך עמוד השדרה, לפני עמוד השדרה, אז אנחנו הולכים לגעת בו. קרוב אליו, אבל לפניו. וצ'קרת הלב נמצאת בגובה של הלב, במרכז החזה, אבל לא איפה שהלב הפיזי. ושם יש טיפה קטנה, זהירה, ובתוכה יש אוסף אדיר, 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 של זרעים. עכשיו, זה מין תיאור פיזי, כאילו שהם דברים פיזיים, אבל הם לא דברים פיזיים. זה רק דרך מועילה לחשוב עליהם כשעושים את האקט של מסירה של קרמה. אז זה מעין המחשה שלהם, למרות שהם לא באמת קריסטל והם לא דברים פיזיים ממש, אבל הם כן צורה של אנרגיה. אז הם לא לא פיזיים גם כן. הם לא פיזיים, אבל הם גם לא לא פיזיים. זו צורה של אנרגיה שנשמרת ושהולכת איתנו ומלווה אותנו כל חיינו, ולפי האמונה הבודיסטית, גם לגלגולים הבאים. היא באה איתנו מחיים קודמים וממשיכה איתנו לאן שאנחנו הולכים. התודעה לא נעלמת כשהגוף מת. התודעה ממשיכה לאן שהיא ממשיכה, ואנחנו ממשיכים להשליך מציאות לפי הזרעים שאנחנו עושים איתנו. וכל דבר במציאות שלנו הוא מופע מושלח מתוך הזרעים האלה. הכל הכל, כל דבר החל מהכוכבים בשמיים והשמש והירח אם אתם מסתכלים למעלה רואים שמש, זה ביטוי של התודעה שלכם. תגידו, רגע, רגע, יש שמש בין אם אני מסתכלת עליה, בין אם לא. Well, אלה מכם שוותיקים מכירים את הדיון הזה, חדשים יותר. האם יש שמש בין אם אני מסתכלת עליה, בין אם לא? האם אני יכולה לטעון את זה? יבוא יום אחד ואני לא אראה שמש. יבוא יום אחד שבו יצום את עיניי לאחרונה בגלגול הזה, ובאותו יום לא יראה את השמש. אז האם אני יכולה להגיד שיש שמש? לא יהיה שם אף אחד אחר סביבי, נכון? הלכתי כבר, עזבתי את העולם הזה. האם אני יכולה להגיד שיש שמש? ולא כל היצורים ביקום רואים שמש. יש פלנטות מיושעות אחרות, הם לא רואים את השמש שלנו לפחות. וגם אנחנו בשעות מסוימות לא רואים אותה, נכון? אז האמונה המוצקה כל כך שיש לנו, שדברים הם כפי שהם מופיעים לנו, אנחנו אומרים שהיא לא נכונה, אבל לפחות היום, בדיון הזה, מי שמכם חדש ושומע את זה לראשונה, לפחות שמתי שם סימן שאלה ותבדקו אותו. אז ככה זה שמש, ככה זה ירח. כל האנשים שמופיעים בחיי הם ביטוי של התודעה שלי, לא שונה בהרבה מהאנשים שמופיעים בחלומות שלי. או הדברים האחרים שמופיעים בחלומות שלי. מאיפה אלה באו? ולאן הם הלכו כשהחלום מסתיים? זה לא זהה לגמרי, אבל מאוד דומה המציאות ההרה שלנו. מושלכת מתוך התודעה שלנו. אז האם יש אנשים אחרים בעולמי, מחוץ לי? האם יש אנשים בעולמי שהם לא אני? אנחנו אומרים שכן, הם ישנם. אבל הם ישנם בגלל שאני משליחה אותם. אני משליחה אותם כחיצוניים לי, כנפרדים ממני, ולכן הם חיצוניים לי ונפרדים ממני. אבל לא בלי שאשליך אותם. ומגיע יום שלא אשליך אותם. למה בכלל להיכנס לכל הדיון הזה? בגלל שאתם יכולים להגיד, אוקיי, אז אם אני משליחה אותם, אז למה שאני אבחר להשליך אנשים לא נחמדים? אני אשליך רק את הנחמדים, רק את אלה שאוהבים אותי. זה לוקח קצת זמן. זה לוקח קצת זמן. כי באופן כללי, במציאות הרגילה שלנו, אנחנו לא כל כך שולטים על מה שמושלח. ומושלח בלי שיש לנו שליטה על זה. לכן גם יש אסונות ותאונות ומחלות וכך הלאה. אף אחד לא מאחל את זה לעצמו, ואף אחד לא בוחר להשליך את זה, אבל זה בא ממילא. וגם כשלומדים את הדברים האלה ושמים אותם כבר, לא יודעת, 10 שנים, עדיין יכולים להופיע אנשים הנחמדים בחיים שלנו. עדיין לא בכך יש לנו שליטה. אבל אנחנו אומרים, כשהבנה הזאת הולכת ומתעמקת, ובעיקר כשהתרגול הולך ומתעמק, וכשהמדיטציה הולכת ומשתפרת, ואנחנו יכולים להגיע יותר ויותר לעומקים, ויותר ויותר להתקרב אל הנקודה הקריטית הזאת, והיא קריטית, אנחנו יכולים יותר ויותר לשלוט במציאות שלנו, ויותר ויותר לעשות מניפולציה לזרעים האלה, ויותר בקלות להיפטר מהלא רצויים, ויותר בקלות לחזק את הרצויים ולהתחיל לשתול שם מה שאנחנו רוצים. ומגיע שלב, צדיקים גדולים גדולים יכולים להגיד, אני רוצה כסף, יש כסף. שמעתם בטח כל מיני מעשי ניסים כאלה. הם פשוט יודעים להגיע פנימה. איך אנחנו יכולים, אנחנו בשר ודם, איך אנחנו יכולים להתחיל לשנות את המציאות שלנו בכיוון שרצוי לנו, בכיוון של העושר המדהים הזה, שהבודה מבטיח בלימוד שלו. שאלה שיטות להגיע לגן עדן בעצם, להפוך למלאכים ולהגיע להיות בגן עדן, ולהיות מוקפים במלאכים. אז היום אנחנו נעשה מין סיווג של השיטות האלה לשלוש שיטות שונות. השיטה הראשונה והפרימיטיבית ביותר זה הניסיון לעשות מניפולציה לעולם שסביבנו. הבוס צועק עליי ואני לא עשיתי שום דבר רע, אז אני אנסה לשבת איתו, להזמין אותו, לדבר בנימוס, ואני אנסה להסביר לו שהוא לא צודק, שהוא טועה. ולא מגיע לי שצעקו עליי, וזה בעצם לא אני עשיתי או אני לא עשיתי מה שהוא חשב וכך הלאה. האם זה עובד? לפעמים. לפעמים כן, לפעמים לא. ולכן זאת שיטה פרימיטיבית. כי כשהבוס בא וצועק עליי, או מישהו אחר שצועק עליי, או מדבר עליי לא יפה, או עושה משהו לא נעים, זה כבר זרע שהפשיל, זה כבר הופיע, זה כבר ישנו. אז זה כמו אם שתלתם זרע של עץ, אז העץ כבר פה. עכשיו אני מנסה להגיד לו, תחזור חזרה לזרע, זה קשה. זה קשה לעשות. לכן זאת שיטה פרימיטיבית, והיא גם לא תמיד עובדת. ולמעשה אנחנו אומרים, כשזה כבר מופיע בחיי, כשהתופעה כבר מופיעה בחיי, כבר מאוחר מדי, זה כבר פה. וכל האירועים החיצוניים בחיים שלנו הם כאלה, הם כבר הופיעו. עכשיו, אם הם לא מוצאים חן בעיניי, לשנות את מה שכבר הופיע, זה יהיה עבודה מאוד קשה ולא בהכרח מספקת, לא בהכרח נצליח במה שאנחנו רוצים. אז מופיע מישהו אני בחיי, הוא צריך כסף, או היא צריכה כסף. כן, אני יכולה לתת להם כסף, אבל האם זה יחסל הופעה של אנשים עניים בחיי? כולכם בטח תרמתם כסף למטרות שונות, האם יתחסל העוני בעולמכם? אז זה טיפה בים, ובשלב מסוים אנחנו מבינים, הייתה תקופה בחיי, לפני הרבה שנים התחלתי לעשות מדיטציה, הלכתי לאיזה מרכז, ודיברו הרבה על לעשות חסד ועל קרמה טובה, ואמרתי, וואלה, נראה לי נכון. והייתי מקבלת בדואר בקשות לתרומות לכל מיני עמותות, ואמרתי, כל מי שמבקש ממני, אני אשלח לו. סכום קטן, עשיתי תקציב, אבל כל אחד יקבל 5-10 דולר, כל אחד יקבל. מה שלא ידעתי זה, יש להם מסד נתונים, הם מקושרים ביניהם. ברגע שאתה שולח תרומה לאחד או לשניים, אתה נכנס למסד נתונים מרכזי, ואתה מתחיל לקבל מבול של בקשות, וזה עבר בהרבה הרבה הרבה את התקציב שלי. ואתה מבין שזה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, וכמה אני כבר יכולה לשלוח, וגם כמה שאני אשלח, אני לא אחסל את הצרכים האלה, את כל האנשים שצריכים באמת שיתנו להם ויעזרו להם. זה לא שזה היה מיותר, זה אחר כך הפשיל לי בדמות של המון כסף שעשיתי בבורסה, הרבה יותר מאוחר. אבל יותר מאוחר הפשיל הקרמה אחרת, והפסדתי את הכסף הזה. חלק ממנו אבל תרמתי, וזה החלק היחיד שנשאר. וזה היה לי גם כן לקח מדהים. מה שנשאר זה רק מה שנתתי, לא מה שלא נתתי. אז השיטה הזאת היא מאוד מוגבלת. יש גבול לכמה אנחנו יכולים לתת כסף, כמה אנחנו יכולים לתת לינה, כמה אנחנו יכולים לתת מסאז' לאנשים. הדרכים הרגילות שאנחנו מנסים לעזור לאנשים, הן מוגבלות. הן טובות, הן נפלאות, הן יפשילו בשבילכם בדמות קרמה טובה שבאה אליכם, אבל הן לא ישנו בצורה מהותית את עולמכם. לא מספיק. או נגיד ככה, לא מיד. לא מיד. ייקח הרבה זמן עד שזה יצטבר לכדי מסה קריטית שתשנה את עולמכם. אנחנו נשווה לעבודה עם בטון או מלט. השיטה הראשונה זה כמו לעבוד עם מלט שהתקשה כבר. קשה מאוד לעצב מלט שהתקשה כבר. אתם צריכים מזמל ופטיש ולקצוע את הידיים וכך הלאה, וגם אז לא תמיד מצליחים לעצב מה שאתם רוצים, נכון? ולכן היא לא יעילה. השיטה השנייה, שהיא שיטה פנימית, שיטה הרבה יותר עוצמתית, אנחנו נשווה בתיאור הזה למלט לפני שהוא התקשה, מלט רטוב. ואם זה נכון שכל העולם שמופיע בפניי הוא ביטוי של הזרעים שאני נושאת איתי בתוך הטיפה הקטנה הזאת, אז המקום לנסות לשנות את עולמי הוא על ידי מניפולציה של הזרעים עוד לפני שהם מבשילים. וזה כל הנקודה באקט הזה של הקדשה. האקט של הקדשה של החסד שאנחנו עושים, עצם ההקדשה, אם עושים אותה עם כל המרכיבים ונכון, זה מה שעושה את המניפולציה לזרעים ומשנה את מה שיבשיל. זה מחסל את הסבל שעוד לא הופיע בחיינו ושהיה מופיע אלמלא עשינו את הפעולות האלה. ובצורה כזאת אנחנו מחסלים סבל על ידי שמונעים את ההבשלה של זרעים שיכולים לגרום לנו סבל. או כאב, או תאונות, או מחלות, או מוות אפילו. אז כאילו אנחנו הולכים לעבוד ברמה של הכרומוזומים, ועושים שם מניפולציה כדי לייצר את הילד שאנחנו רוצים. ואתם יודעים, למשל מי שנחשף לקרינה רדיואקטיבית, מספיק חלקיק קטן של קרינה רדיואקטיבית שיפגע בכרומוזום אחד, בתא אחד, אם יש את הנסיבות הלא מוצלחות, זה יכול להביא למחלה ממארת וכך הלאה, נכון? השינוי שם יכול לקרות בקלות, לרעה ולטובה. אז אם אנחנו רוצים לקוות לשנות את המציאות שלנו, להיות מוקפים ביצורים שמימיים ומלאכיים, ולחוות את עולמנו כגן עדן מתמשך, זה המקום לעבוד בו. המקום לעבוד בו זה המקום של הזרעים, זה ברמה של המלט שעוד לא התקשה, המלט הרטוב. בין השאר זה נעשה על ידי מוטיבציה מאוד חזקה. כשאתם עושים את ההקדשה, או כשאתם עושים כל מעשה חסד אחר, מה שקובע את הקרמה בעיקר, זה המוטיבציה שלכם, עוצמת הרגש שמלווה את המעשה. אתם יכולים לתת כסף לקפצן ברחוב וזה מעשה טוב, אתם יכולים לתת להם ובאותו זמן לאחל להם שהם יצאו מעוני, ולדמיין אותם מאושרים בחייהם ומשיגים את כל מה שהם צריכים וכך הלאה. זאת קרמה הרבה יותר עצמתית, זה זרע הרבה יותר עצמתי. כשזרע כזה יפשיל, הוא ישיג בשבילכם הרבה יותר מאשר סתם לזרות מטבע למישהו ברחוב. זה מגבש את הקרמה, מעצים אותה, מבהיר אותה בשבילכם. אז כשאתם עושים הקדשה של חסד, נסו לדמות את זה כמעין קרן אור, קרן של אור שקוף, אור קריסטל, שיוצא מתוך הלב שלכם, כאילו גלים מתפשטים וזה מגיע אל הלב, אל צ'קרת הלב של האדם שאתם עושים כלפיו את החסד, או שולחים לו את הקרמה. אז הקרמה שאתם שולחים, ההקדשה שאתם עושים למעשה חסד שעשיתם, תלוו אותה בהדמיה הזאת, שכאילו קרן אור שיוצאת מלבכם ונוגעת, אם זה לאדם ספציפי, בלב של אותו אדם ספציפי, או מעגלים מעגלים, כמו גלים על גבי בריכה או על גבי אגם, שמגיעים ומתפשטים, אולי אתם שולחים לכל היצורים בעולם, לשלוח להם בצורה כזאת את האור. זה איך שבודיסטוות מברכים את העולם, זה למה קראנו ללימוד הזה ברכת הלוחם. הבודיסטווה שמבין את המנגנון הזה של קרמה, שולח את ברכתו בצורה כזאת, בצורה של אור שמתפשט ביקום. והוא מתפשט עד אינסוף, אי אפשר לעצור את זה. אם אתם שולחים חסד כזה, עם כוונה חזקה, היקום שומע אתכם, זה מגיע לכל מקום ביקום. ככל שאתם יכולים להתמקד יותר, יכולת המיקוד המדיטטיבי שלכם חזקה יותר, ככה אתם יכולים לעשות את זה ביתר יעילות ולהפיק הרבה יותר מאותו מעשה. לכן כל כך חשוב להשיג ריכוז מדיטטיבי, אחת הסיבות. נפלא לעשות את זה לפני שנרדמים במיטה, כי אם אתם עושים את זה ממש לפני שאתם נרדמים ואתם הולכים לישון, אחר כך התודעה שלכם מושפעת מהמחשבות האחרונות לפני שנרדמתם, וזה ממשיך לעבוד בשבילכם גם כשאתם ישנים. יש שיטה שלישית, מסירת הקרמה. למעשה מי שמבין את השיטה השנייה ויודע לעשות אותה, הוא לא צריך את השיטה השלישית. זהו, זה האולטימטיבי. אתם עובדים ברמה האולטימטיבית של הזרעים בצ'קרת הלב, ומשיגים מה שאתם רוצים, במיוחד לאחרים. אבל לנו קשה קצת, אולי שמעתם את התיאור הזה כבר בעבר, אנחנו לא כל כך מאמינים, כי אין לנו חוויה ישירה של הדברים האלה. מישהו מספר לנו, אז אוקיי, אולי הם יודעים מה שהם אומרים, אולי לא, אבל כל עוד לא חווינו ישירות שזה אכן ככה, אז אנחנו לוקחים את הדברים בעירבון מוגבל, ואז הם לא כל כך עובדים חזק בשבילנו. אז לכן אנחנו זקוקים לשיטה שלישית. ואנחנו נקרא לעבוד ברמה של הסיבות. עכשיו, מה שתיארנו זה בעצם לעבוד ברמה של הסיבות. זה בעצם לעבוד ברמה הקרמית שמייצרת את עולמנו. אבל אנחנו יכולים לעשות מין משהו ביניים, בין העבודה בבטון הרך ובין העבודה בבטון היבש. אז כאמור, כשהתוצאה כבר מופיעה שם קשה, לשנות אותה קשה, זה בטון שהתקשה. הסיבות שמייצרות את התוצאות בחיים שלנו, הם כמו בטון הרך. ושם אפשר לעצב ולעבוד, אם יודעים לעשות את זה, ואם יודעים להגיע לשם. מקום הביניים הוא מקום מאוד נפלא. הוא מקום שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, בין אם אתם קונים ב-100% את מה שאמרנו, בין אם אתם קונים ב-5% את מה שאמרנו. תנסו את המקום הזה ותראו איך זה עובד. ואולי אחר כך אחוז האמון שלכם יגדל. וזה דרך מאוד נעימה להתחיל להשפיע על העולם ולעשות הקדשה ולשלוח את הקרמה. ודוגמה למשל איך עושים את זה, זה נאמר שאתם בוחרים לעשות איזשהו מעשה טוב בעולם החיצוני, כי אנחנו פועלים בעולם החיצוני. נאמר אתם מחליטים להכין ארוחה מלכותית ללמה, כמו שחלק מכם הכינו לנו. ואתם מקדישים הרבה זמן, אתם הולכים ובוחרים את המצרכים המשובחים, ואתם מקדישים זמן ואהבה, ועושים את כל מה שאתם עושים, ומייצרים מגש נפלא עם ארוחה מדהימה, ומקשטים אותו יפה ועורכים אותו יפה. ומישהו אחר על ידכם יושב וקורא לו ספר ולא עוזר, לא מושיט יד. ואתם כבר מוכנים לבוא עם המגש הזה ולהגיש אותו ללמה, ואתם אומרים, היי, בוא רגע, אתה תגיש אותו ללמה. אני? כן, כן, אתה. אז אתם טרחתם שעות ואולי ימים להשיג את המצרכים ולתכנן את התפריט ולדאוג שהכל יהיה מתאים לטעמים. וכבר ערכתם ואתם עוד רגע מביאים את זה ללמה ורואים את החיוך מתפשט על פני הלמה וחווים את הסיפוק שלכם. את זה אתם נותנים. מישהו אחר יקבל את החיוך והם לא עשו כלום. אבל אתם זורעים בליבם זרע. הם ילכו ויגישו ללמה, הם יקבלו את החיוך. הלמה לא צריך לדעת שכל זה קרה. זה מעצים את הקרמה עוד יותר. הם לא חייבים לדעת. בעסקי הקרמה זה עדיף לעשות את זה בסתר. כי יש פחות אגו בעניין, ואנחנו הרי בעניין של מיגור האגו. אתם זרעתם זרע בליבם, פעם אחרת אולי ייפול להם הסימון והם יכינו ארוחה, והם יצברו את החסד. אז זאת הדרך של מסירת הקרמה. והם זוכים לדבור מידה של חסד, כי בזמן שהם לוקחים את המגש היפה ומגישים אותו, יש להם רגש שמתלווה למעשה. הם רושמים רישום קרמי בתודעה שלהם. לא עוצמתי באותה מידה כמו מי שהשקיע הרבה זמן במאמץ ומחשבה ואהבה וכך הלאה. לא אותו דבר, אבל הם עושים משהו קטן. וזרעים טבעם שהם צומחים, שהם מתעצמים. זה אחד מחוקי הקרמה. אז זאת דרך נפלאה למסור את הקרמה, להקדיש את הקרמה. תנסו. אתם עושים כל כך הרבה דברים נפלאים. יש צוות קטן שבא למועה כל הזמן. נוסעים כמה פעמים משבוע, מוציאים עוד טרפות על דלק, לא אומרים על זה אף מילה, עושים כל הזמן, קונים כל הזמן. כמעט הכל ערוך ומוכן, עכשיו מזמינים את כל החבר'ה, מפתים אותם עם ארוחה יפה וכך הלאה, ושהם ישלימו, הם ישימו את הטאצ' האחרון, אוקיי? ואז הם רגשים, או, אנחנו בנינו. דוגמה. נגעתי באיזה נקודה. אז זאת השיטה של לעבוד בטון חצי רך, חצי רכית. אתם עובדים בעולם החיצוני, אבל אתם גם עובדים ברמה של הזרעים. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור ולדבר עליכם, ונעשה את זה בכמה רמות היום. נתחיל מחסדים שלכם. אני חושבת שאולי החסד הגדול ביותר שעשיתם, קרה עוד לפני שפגשתם אותנו, עוד לפני שבאתם לפה. היה משהו שגרם לכם לבוא לפה, בין אם אתם חשבתם על זה באופן מפורש ומודע, בין אם לא. ואצל הרבה אנשים, היה שלב שבו אמרתם, אולי ראוי שחפש דרך רוחנית, שאלך לשמוע ולהתעניין. ואז אתם שומעים על כל מיני מרצים ומורים וכך הלאה, ואתם הולכים ומקשיבים ובודקים וכך הלאה. הקטע הזה שבו אתם מחליטים ללכת ולבדוק, האולי הזה, האולי ראוי, רוב הדרך עשיתם לפני זה. באתם עם השאלה, התעוררה השאלה. לפני שמתעוררת השאלה לא תשמעו כלום, אי אפשר לשמוע כלום, אפילו לא תראו את ההודעות על המורים. או אם תראו, אתם תתעלמו מהם, הם לא יעניינו אתכם. אתם תעברו לדף הבא באינטרנט או במגזין או איפה שאתם מסתכלים. הרבה פעמים, כמו שדיברנו אתמול, זה אסון שקורה לאנשים. אנחנו מכירים אישה שהייתה בלימוד אצל רינפוצ'ה. אישה נפלאה, היא כבר נפטרה. אישה שהיו לה ארבעה בנים, והיא מאוד רצתה בת. ואז סוף סוף נולדה בת, אחרי ארבעה בנים. ויום אחד בעלה עמד עם הילדה הזאת בחוץ שחיקה איפשהו, ועברה מסעית, והילדה נהרגה. הייתה בת שלוש אז. ואז היא באה לדרמה. אתם כתבתם לי במצגות שלכם, הרבה מכם כתבו לי על אירועים כאלה ואחרים, עצובים בחייכם. האירועים האלה, הם נראים עצובים, אבל הם העירו אתכם. משום כך יש בהם ברכה גדולה, למרות שהם היו כואבים ועצובים. והרבה פעמים זה הכואבים והעצובים שמאירים אותם. הרבה פעמים זה המפגש הזה, הקרוב עם המוות, אצל מישהו קרוב, או בתאונה שקורית לנו, או מחלה קשה שקורית לנו, שמאירה אותנו. אנשים באים ללימוד, כי הייתה להם ילדות קשה, אולי הורים שהתעללו בהם, אולי הורים שנטשו אותם. מחלה, אונס, היו נשים שנשלחו למלחמה והרגו שם הרבה אנשים, ויש בהם עצב גדול וחרטה גדולה על זה, והם באים לחפש נחמה בדרך הרוחני. ואפשר להמשיך כאן הרבה, אין סוף לאירועים העצובים שיכולים לקרות בחיים של אנשים, וששמעתי מכם גם. אז עצם העובדה שבאתם לשמוע לימוד רוחני, עשיתם כבר דרך עצמה, היא חסד מאוד גדול, שבאתם והבאתם את עצמכם לשמוע, להתעניין, לבדוק, זה חסד מאוד גדול. עשיתם החלטה ללכת לחפש את מקור הסבל, למה יש סבל בחיים, ולנסות להבין את המצב הזה. זה בעצם החלטה ראשונה אולי בדרך להיאבק בסבל, לחסל את הסבל. וגם אחרי שבאתם, זה לא תמיד קל להישאר בתוך לימוד רוחני. זה כל כך שונה מהסביבה שלנו, זה כל כך מנוגד למערכת הערכים הרגילה בחברה שלנו. אנשים מתחילים להסתכל עליהם, אחד אם אתם מתחילים להקדיש יותר ויותר זמן לזה, כי אתם יותר ויותר קולטים את החשיבות הקריטית של זה, אנשים מתחילים לבקר אותנו, ולמה אנחנו לא באים לכל הימי הולדת, ולמה נותנים את כל הכסף למין דברים כאלה. אנשים יבקרו אתכם. החברה מסביב, זה לא הערכים שלה. אז אלה מכם שבאו ונשארו והתעמקו ובדקו, זה דורש אומץ גדול, זה דורש יושר פנימי גדול, זה דורש עקביות עם מה שאתם מבינים. הרבה פעמים אנשים מבינים משהו, אבל זה קשה לביצוע ואז הם עוזבים את זה, הם לא עקביים עם עצמם. אז יש בכם את כל החסדים הנפלאים האלה, זה משהו להגדיל, זה משהו לשמוח בו, לנסח אותו באופן ברור לעצמכם ולהגדיש. אז זאת הכמה שאתם יכולים למסור של עצם זה שאתם עולים על דרך, או שמחפשים אפילו, אם עוד לא עליתם, אפילו שאתם מחפשים דרך, זה כבר קרמה נפלאה. אני אמשיך עם עוד דברים שאתם עושים, שאתם, כל אחד מכם כבר עושה, אבל זאת הכי גדולה. זאת בעצם הכי גדולה. שעשיתם החלטה ללכת לחפש דרך. עשיתם החלטה ללכת ולבדוק למה יש סבל, והאם אני יכול או יכולה לשנות את המצב הזה, ואיך. עצם הרצון לבדוק הוא קרמה מדהימה. קרמה אחרת שכולכם עשיתם, זה הטוב שאתם עושים בעולם, ואנשים בעולמכם, סביבכם, ואולי במעגלים קטנים או גדולים. ולא תמיד זה קל, לפעמים יש מישהו שאפילו בתוך הסנגה שמעצבן אתכם אולי, ואתם עושים החלטה מתוך מה שלמדתם, לא להגיב באופן המותנה והרגיל שלנו, וללכת להתקיף מישהו שלא מתנהג כלבבכם, או לבקר אותם, או לכעוס עליהם בלבכם, אפילו אם אתם לא אומרים כלום, אתם עושים החלטה מודעת לרדת מהם, לרדת מזה, כי זה לא עובד. ואתם מייצרים חסד בלבכם. אז אתם מתאמצים בתוך הקבוצה, אני רואה מאמץ עצום ומאמץ שנושא פרי של להיות טובים אחד לשני. יש מאבק גדול לטפח אורך רוח במצבים מעצבנים וקשים. אתם עושים מאמץ להיות נדיבים אחד כלפי השני. אתם עושים מאמץ גדול לעזור לאנשים בכל מיני דרכים פיזית. מאוד התרגשתי מהסיפור על החברים בסנקה שהולכים לעזור לאבא שיש לו שלישייה ושהם נכנסה לקומה. זהו תרגול בודיסטי, זהו תרגול טהור ובודיסטי, הרצון הזה להיאבק במיינד שלכם, להיות טובים, להיות יותר ויותר נדיבים וסבלניים ומיטיבים ונותנים. אנשים נאבקים, עושים מאמץ לעשות את המדיטציות, למרות שזה בתחילת הדרך קשה, מתיישבים והמיינד נודד לכל כיוון, וזה עבודה קשה בהתחלה, ואתם בכל זאת עושים את המאמץ, וזה יהיה מאמץ די הרבה זמן, וצריך להמשיך לעשות את זה. אתם עושים מאמץ ללמוד, להשיג תעודות, להשיג 10 תעודות. זה רק ההתחלה, כן? אבל בעיקר המאמץ להיות טובים לאחרים, לעזור לאחרים. וזה דבר מדהים ונפלא ומרגש ומציף לראות אתכם עושים את זה. אז זאת קרמה מדהימה שאתם יכולים להקדיש. אתם עושים מאמץ גדול לשמור על הנדרים שלכם, ומי שלקח נדרים ועושה מאמץ לעקוב אחרים ולשמור עליהם יודע שזה לא קל, כי הנדרים הם רשומים בדיוק באותם התחומים שבהם קשה לנו, בגלל זה הם נכנסו והפכו לנדר. לא לחמוד זה לא כל כך קל, או לא לקנות זה לא תמיד קל, או לא להגיד שקרים לבנים זה בטח לא קל, והם לא היו מנוסחים כנדרים, אם מלא כולנו היינו עושים את הדברים האלה. מבין כל הנדרים, הנדרים שעוד לא קיבלתם, הנדרים הטנטריים, הם הכי קשים לביצוע, כי הם ברובם מנטליים, ושם הכי קשה, שם הרגע אחד שאתם יורדים למחשבה לא רצויה, שברתם את הנדר, וזה קורה כהרף עין. כהרף עין. קשה לשמור אותם, בגלל זה אנחנו קוראים לזה רכיבה על נמר. כי כל כך קל ליפול שם. כלומר, אתם רוצים בנדרי הבודיסטווה לטפח נתינה, ומישהו בא לידכם והוא זקוק לנתינה מסוג כלשהו, ואתם, אין לכם זמן לתת, או אין לכם את הכסף לתת לזה, ואתם עושים מאמץ, ואתם נותנים או לא נותנים. בנדרים הטנטרים, אין לכם אפילו רגע זמן. בין רגע עולה מחשבה ביקורתית או משהו, בום, סברתם את הדברים. נפלתם, ינמד. אז אנחנו רוצים הכנה עמוקה. אנחנו רוצים 33 תעודות. אחרת אין לכם סיכוי. וליפול מן המר שואט, זה לא נעים. וזה גם חיה טורפת. אז אנחנו לוקחים נדרים ואנחנו עושים מאמץ גדול לשמור עליהם. ואנחנו נופלים כל הזמן. כל מאמץ כזה, כל מאמץ כזה הוא קרמה מדהימה. וניגשים אליי לפעמים אנשים והם באים מתוסכלים ומאוכזבים מעצמם, כל כך אני מנסה או מנסה וזה לא הולך לי, והנטיות המורגלות משתלטות עליי ומה לעשות. עצם זה שאתם מנסים להיאבק בנטיות המורגלות, זאת קרמה מדהימה שתשנה את חייכם. אתם זורעים זרעים, הם בהתחלה קטנטנים, בהתחלה אתם לא רואים את התוצאות שלהם, הנטיות המורגלות משתלטות עליכם, זה לוקח זמן לשנות הרגלים של חיים, ואנחנו אומרים של הרבה חיים. אז תשמחו. אפילו אם נזכרתם שבוע אחרי זה, או לא הייתי צריכה להגיד את זה, או לא הייתי צריכה לעשות את זה, או חבל שניצלתי את הרגע ולא עזרתי לאדם הזה שבא אליי ותחל. כשאתם מסתכלים אחורה, אתם אומרים, זה לא היה נכון מה שעשיתי, זה לא היה בהתאם לנדרים שאני לוקחת או רוצה לקחת. זאת כבר קרמה טובה. אז אל תתייאשו, תתפחו לעצמכם על השכם, על כל מצב כזה שבו אתם מתעוררים לכיוון השמירה של הנדרים שאתם לוקחים. ונאבקים באנוכיות הכל כך טבעית ומודבעת בנו. אז זאת קרמה נפלאה שאתם יכולים להקדיש ולשמוח בה. יש קרמות אחרות מדהימות שאתם עשיתם, אלו מכם שבאו ולמדו את הקורסים של ACI. יש כל כך הרבה חוכמה עמוקה, עמוקה, חוכמה שבמנזרים הטיבטיים לוקח להם 20-25 שנה לחסות את הדברים האלה. זה לוקח כמה שנים להקיף את החומר הזה, אבל אתם עושים את העבודה הזאת, אתם רוכשים ידע. עכשיו, שלא תחשבו שכל הנזרים במנזרים הטיבטיים רוכשים את הידע הזה. הרבה פעמים הם באים כילדים, ולא לכולם יש כנטיות ללמוד ולרכוש את הידע וכך הלאה. אחוז קטן מהם למעשה מסיימים את תוכנית הלימודים, ואחוז עוד יותר קטן, למעשה מאוד קטן, מסיימים ונהיים גשת. אלה מיעוט קטן במנזרים. תוכנית ה-ICI נותן לכם את כל הידע שגשם מקבל. זה חסד אדיר. לומדים את שלמות החוכמה, סוטרת הלב, סוטרת להב היעלום. למדתם למרים, את הדרך המדורגת להערה, דרך מבריקה שהטיבטים פיתחו. לקצר קצת את כל הים העצום של לימודי הבודה כדי להביא אותנו בצורה מדורגת ומאוד שיטתית להערה. למדתם הנחיות של מדיטציה, לעשות מדיטציה, שלב מכריע וקריטי בדרך, ועל אלה אנחנו עוד נעמיק ונעצים בלימוד שלנו בערבה, כי צריך הרבה. למדתם את הטקסטים של הפרמנה ורטיקה, של לוגיקה, של איך אנחנו תופסים את מה שאנחנו תופסים, מהי תפיסה נכונה, מהי תפיסה לא נכונה, טקסטים של היגיון. למדתם את הטקסטים של אבידמה, איך קרמה עובדת, החוקיות של קרמה למשל. נדרי הבודיסטטפה קיבלתם. הייתה לכם הקרמה להיכנס לשושלת בת 2500 שנה, לא משהו ניו אייג'י שמישהו בא והמציא, אלא משהו מוכח, משהו שעבד, משהו שנבדק ונבחן, ואנשים התפלמסו עליו. אלפים אלפים של אנשים התפלמסו ובררו וניקו. אתם מקבלים משהו טהור ונקי ואותנטי, דרך שמתנהל על ידי אישויות מוארות. למדתם את הלימודים על המוות מפי מאסטר וסובנדו. למדתם קצת מלימודי הוויניה על שמירת המוסר, תורת המוסר. מאסטר שנטי דבה, למדנו הרבה, זה הפרק האחרון. למדתם קצת איך להתפלמס, איך לעזור לעצמכם להבהיר את מה שאתם לא לגמרי מבינים, ואז זה חשוב, כדי שהאמונה תהיה מבוססת ולא תהיה אמונה של קטעים שפשוט הולכים בעקבות מה ששמעו. למדתם לוג'ון, לוג'ון, האמנות של לפתח את הלב הטוב שפותחה בטיבט לפני כ-1,000 שנה, 800 שנה. למדתם פרנגה, זה מה הייתה כוונתו האמיתית של הבודה, לימוד פילוסופי עמוק, ויש מעט בעולם שמקבלים את הלימוד הזה, קיבלתם אתם, סוטרת הלב. היה לנו, לי, ולכן גם לכם, את הזכות המדהימה ללמוד מפי מורים יוצאי דופן לגמרי. כן, רימפוצ'ה היה מורה שאין כמוהו בעולם. הוא היה ראש מנזר סרמי. לפני כן היה מלא הפלישה הסינית, הוא היה כמעט ראש מנזר טנטרי בלאסה. יודעים, אנשים בטיבט היו הולכים קילומטרים על גבי קילומטרים כדי לפגוש אנשים כאלה, ולא תמיד היו מצליחים. אנחנו גרנו 10 דקות ממנו, לא ידענו עליו 10 שנים, לא הייתה הקרמה. ואז הגענו אליו ויצקה לנו הזכות ללמוד עם אדם כזה, ישירות. ואחר כך למדנו עם גשם מייקל. אין לעמוד כאלה. אין גשם מייקל, כל הקורסים שלנו מבוססים על הלימוד שלו, כולל הלימוד הזה. הוא לקח את הלימוד שהוא קיבל בלימודי הגשם שלו במנזר ומכן רימפוצ'ה, וניסח אותו במונחים שמתאימים לנו. הוא לא שינה את הלימוד, הוא רק ניסח אותו, ייצב אותו בדמות קורסים שמתאימים לאנשי המערב יותר, עם שיעורי בית ועם חנים, וכמו שאנחנו רגילים ללמוד. לא רק זה, אלא הוא עשה את קפיצת הדרך התרבותית, כי יש פער תרבותי אדיר בין טיבט בעולם המערבי, לאחר שהוא שהה שנים רבות במחיצת הלמה שלו, ו יודע טיבטית על בוריה, יש לו גישה לכתבים, עקב המפעל שלו של ACAT, של מחשוב הכתבים. ועקב החסד הגדול שלו והחוכמה הגדולה שלו, הוא הזכיר להביא את החוכמה הזאת כך שהיא תהיה ישימה בחיינו, שהיא לא רק משהו שכתוב בכתבי הקודש, אלא משהו שמשנה את חיינו. ואני חושבת שכל מי שאני פוגשת, במיוחד אנשים חדשים שלא פגשו אותי לפני הריטריט, פוגשים אותי עכשיו, אומרים לי, אלימות שינה את חיי. אלימות שינה את חיי. היחסים בבית אחרים, היחסים עם הילדים אחרים, היחסים בעבודה אחרים. אלימות הזה משנה חיים בגלל שמישהו כמו גשם מייקל השכיל לתרגם אותו למונחים שלנו. אז יש לכם זכות שהיא לא תאמן. וזה לא משהו שקרה לכם במקרה. כנראה שיש סיבה שזה קורה לכם. כנראה שאתם לא במקרה כאן. אתם לא במקרה מקבלים לידכם מפתחות כאלה והוצאות כאלה שאתם יכולים לעשות איתם דברים מדהימים בחייכם אתם ובחיי כל האנשים שסמיכם ושאהובים עליכם. זה קרה לכם בזכות החסד שלכם. אז יש לכם הרבה חסד לשמוח בו ולהקדיש אותו. כי אתם משליחים את זה ככה. אז תשתדלו לזכור את הקרמות האלה. לכל אחד מכם יש פה זרעים מדהימים ונפלאים. וכשאתם מקדישים אותם, תעבדו בשיטה הזאת של לשלוח מהלב, כמו שתיארנו.
Yeah.